אנחנו נמצאים אחרי פורים, אחרי פורים מתחילים כמובן.
תמיד.
הלכות פסח, והלכות פסח, נאמר כך, אפשר לדעת, או אי אפשר לדעת מאיפה להתחיל ומאיפה לסיים. מדוע? כי בפסח אנחנו מתעסקים עם כל היקף התורה. נכון שפסח זה חג החירות, זה הפתיחה של עם ישראל, זה יסוד קיומו של עם ישראל כולו. אין עם ישראל ללא חג הפסח. כשדיברנו על פורים, דיברנו על כך שבוטל ליל הסדר, מכיוון שהייתה גזרה של הגזרה של המן, באותה שנה של הגזרה, צרו בליל הסדר, כיוון שאם אין עם ישראל, אין טעם בליל הסדר. חירות של עם ישראל זה בעצם היסוד. רגלים, כל תחילתו של עם ישראל זה פסח, כמובן לידתו של עם ישראל הייתה בחג הפסח. זאת אומרת חג החירות, וכשאנחנו באים ללמוד על חג הפסח, כשבאים לדבר על חג הפסח, אז קודם כל צריך לתקן טעות אחת קטנה, שגם אני עכשיו אמרתי אותה. לא מופיע בתורה דבר כזה חג הפסח. אין דבר כזה חג הפסח בתורה. בתורה מופיע חג המצות או פסח. וזה שני תאריכים נפרדים ומאורעות שונים. זאת אומרת, הפסח בתורה זה יום הקרבת קורבן פסח, שזה י' בניסן. וחג המצות זה שבעה ימים שמתחילים מתתוו בניסן. תתוו בניסן עד כ"א אלה הם ימי חג המצות. כשחג בתורה זה יום שמקרבים בו קורבן חגיגה, שאר הימים לא נקראים חג, ופסח זה יום הקרבת קורבן פסח. קורבן פסח קרב מאמצע היום י"ד, והקשר בינו לבין חג המצות הוא שאת קורבן הפסח צולים ואוכלים בליל הסדר, שזה חג המצות. אבל מבחינת התורה, אלה שני מאורעות נפרדים, לכן אין בתורה חג הפסח, אלא חג המצות. מסתכלים בפסוקים, זה מה שמופיע. מה שחשוב לדעת זה, א', לחג המצות יש מצוות בפני עצמו. מעבר למצוות שיש בחג המצות, יש לנו גם את המצוות הכלליות, או את החיובים הכלליים שיש בכל יום טוב. כי חג המצות, או בלשוננו פסח, זה יום טוב. מעבר לכך, יש לנו את עניין ההכנות. ההכנות לחג המצות, כן, זה כל ענייני ההכשרה, ענייני המצרכים, כל מה שקשור לענייני כשרות. אז כבר עברנו שולחן ערוך אור החיים, שבו ענייני חיובי חג המצות, הפסח, את ענייני יום טוב, שזה גם אור החיים. עברנו לכשרות, שזה יורה דעה. עברנו גם לחושן משפט, שזה למשל דוגמה, מי שהשאיר חמץ ביד מישהו אחר, וזה חמץ שעבר עליו הפסח, מה קשור לדיני ממונות פה, אם חייב לו, לא חייב לו, זה שווה משהו או לא, כבר אפשר. ואם רוצים, אפשר גם להגיע לאבן העזר, בשאלה הצדדית, אבל לעבור את כל ארבעה חלקי השולחן ערוך בענייני הפסח, אם מתחתנים בכל המועד. ואנחנו יודעים שכתוב שלא מתחתנים בכל המועד. מדוע? כמה שלא מערבים שמחה ושמחה. כן, שמחה להתחתן, שמחת המועד, שתי שמחות נפרדות, לא לערבב דבר בדבר, כל אחד בזכות עצמו. לכן כשבאים לדבר על פסח, וכשאנחנו כבר מצומצמים מבחינת הזמן, שבוע ושבוע הבא זה זמן הלימוד, אז צריכים לראות על מה לדבר, וכמובן כל מה שנדבר בשיעור, זה רק בעצם איזושהי פתיחה, יסוד לענייני החג, ואת השאר צריכים להשלים. הסעיף הראשון, או הסימן הראשון בשולחן ערוך שמתעסק בהלכות פסח, סימן תחפתת, קודם כל מדבר על העניין הזה שכבר, כיוון שבאמת יש הרבה הלכות, הלכתה רבבתי, לשון הגמרא, הלכות רבות יש לקראת חג הפסח, שהן כוללות המון צדדים, כמו שציינו, לכן, דעה אחת אומרת, שואלים בהלכות פסח, קודם לפסח 30 יום. וזה הזכרנו, אם אני לא טועה בשיעור לפני פורים, אמרנו שיש כאלה שנוהגים שבסעודת פורים לומדים הלכות פסח. לפני שמשתכרים, כן. מה? לא. הלכות פורים למדנו לפני פורים. בפורים, אנחנו כבר בסעודה, אנחנו בשלב שלפני הביסום, אנחנו לומדים הלכות פסח. מדוע? אין בעיה, אני לא אמרתי שלא לעשות, רק אני נותן ככה איזשהו ערך מיוחד, כמו שאנחנו אומרים, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, קודם הפסח 30 יום, מתי זה 30 יום קודם פסח? פורים. נכון? כך זה יוצא, לפי החשבון הפשוט. כן, פורים 30 יום לפני פסח. ולכן יש כאלה שנוהגים ביום פורים ללמוד הלכות פסח, כמו שזה 30 יום. למה דווקא 30 יום? כן, כן. אין בעיה. על פורים, לפורים, לא קשור לפורים, הכל אפשר. הכל אפשר. רק פה אני נתתי את העניין הזה של 30 יום, קודם הרגל, שאז אנחנו יכולים ללמוד. והשאלה היא למה? אז א', אמרנו, יש הרבה הלכות. ואז השאלה היא, האם מספיקים 30 יום ללמוד? וגם זו תשובה שצריך לבדוק אם באמת אפשר או אי אפשר. זה גם נכון. דבר נוסף שצריך לשים לב, את העניין הזה של הלכות רבות, וזה גם דעה בדברי חכמים. זאת אומרת, דבר אחד, כמה שיש הלכות רבות. דבר שני, זאת אומרת, נושא אחד, הרבה הלכות צריך להתחיל 30 יום קודם. ואז תהיה נפקא מינה, האם בחגים אחרים, למשל שבועות. שבועות מבחינתנו אין לו הלכות. ההלכות היחידות שיש לחג השבועות זה הלכות יום טוב. טוב, כמה מנהגים.
יום טוב,
כמו פסח. אז מה שלמדנו לפני פסח, תופס גם לשבועות. אז מה יש לנו כבר ללמוד? באמת יש דעה שאומרת שמראש חודש תתחיל ללמוד הלכות שבועות, לא לפני כן, כי אין הרבה הלכות. זה אחת הדעות, אמרנו הלכות רבות. דבר נוסף, זה שהכוונה היא ש-30 יום לרגל דורשים בהלכות הרגל, זה לא ש... כל הזמן צריך ללמוד הלכות הרגל, כי לא בכל רגל יש לנו 30 יום קודם הרבה מה ללמוד. אלא שזה בא בעצם ציון לרב. שהרב צריך להיות, כזה כך, בכוננות הלכות פסח. בכוננות החג. 30 יום קודם לחג אפשר שיתחילו לשאול את הרב שאלות על ענייני החג. אם זה פסח, אם זה שבועות, אם זה סוכות. 30 יום קודם. כי אנחנו יודעים שאדם שצריך לשאול כעניין. לפעמים באים ושואלים, השבוע שואלים על הלכות סוכה. יכול הרב להגיד, שמעו, עכשיו אני עסוק בהלכות הפסח, עזבו אותי. הלכות סוכה תשאלו לפני סוכות. הם רוצים ללמוד, זה סיפור אחר. אבל מי ששואל הלכה למעשה, תשאיר את זה לזמן סוכות. זה מה שיכול. 30 יום קודם כבר אפשר לומר שזה הזמן של החג, והרב צריך להיות מוכן לענות השאלות בענייני החג. זה דעה שנייה. דעה שלישית, אולי היא מגיעה כראשונה, שבסך הכל זה ככה היה למעשה, בזמן יציאת מצרים. הסיפור אומר, שכשמשה רבנו אומר לעם ישראל לקיים את הפסח, ביציאת מצרים, לא בשנה הראשונה, לאחר מכן, אז אנחנו יודעים שיש הלכה שאומרת, שמי שתמה, לא יכול להקריב קורבן פסח. באה קבוצת אנשים. אמרו למשה, משה רבנו, אנחנו עכשיו נמצאים, בערב פסח, אנחנו תמאים. אנחנו לא תמאים סתם, אנחנו תמאים כי אנחנו עושים גמילות חסד גדולה. אומר בדיוק שאיזה גמילות חסד הם עשו, הם לקחו את ארונו של יוסף. ובתור כאלה שסוחבים ארון של נפטר, הם נתמאים. ואז הם לא יכלו להקריב קורבן פסח. והם שואלים את משה רבנו, מה אנחנו עושים? אמר להם משה רבנו, לא יודע. אחת... מההלכות שנתעלמו ממשה רבנו. נתעלמה ממנו הלכה באותו רגע. גם משה רבנו נתעלמה ממנו הלכה. שאף אחד לא יתבייש לומר, אני לא יודע. בסדר? נשים לב. יש כאלה שמתביישים לומר, אני לא יודע. מתחילים להמציא המצאות וסיפורים מסביב. לא יודע, תגיד לא יודע. גם משה רבנו שכח. או לא ידע. לא למד. כן, מקושש, בנות צלופחד. פסח שני, כל הדברים האלה, עליהם נאמר שמשה רבנו התעלמה ממנו הלכה.
יהיה מקום בשיעור לשאלות,
שתי שאלות
על פסח.
שנייה אחת אז, נגמור את העניין הזה, ואז יש שאלות. בכל מקרה אני אומר, לשים לב, שמשה רבנו בא ואומר להם, תעמדו, אני אלך לשאול את הקדוש ברוך הוא, ייתן לי תשובה, אני אחזיר לכם. אומר לו הקדוש ברוך הוא תשובה, כל מי שהיה תמה או בדרך רחוקה ולא עשה פסח, יעשה בעוד חודש. מתי? בי"ד באייר, פסח שני, פסח קטן. זה מה שצריך לעשות. אני אגיד לו שפסיק לצעוק שם. בסדר? חור בראש. משה רבנו הולך לשאול את הקדוש ברוך הוא, שואל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, מה עושים עם האנשים האלה שהם טמאים ולא יכולים להקריב קורבן פסח? אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש לי בשבילם פתרון, יש פסח קטן, פסח שני, פסח שני בי"ד באייר, אפשר לשחוט קורבן פסח, מי שהיה טמא בפסח ראשון, מקריב קורבן פסח, קורבן פסח כמובן אסור שיהיה איתו חמץ, אבל לא צריכים להשבית חמץ מהבית וכל מה שקשור לפסח ראשון, יש דבר כזה פסח שני. ומפה לומדים חכמים ואומרים, משה רבנו עומד בי"ד בניסן, ומלמד את אותם טמאים על פסח שני שהוא בי"ד באייר, מכאן אנחנו לומדים ש-30 יום קודם החג דורשים בהלכות החג. על פסח שני משה רבנו מלמד מתי? בפסח ראשון. בפסח ראשון כמובן, אמרנו בלשון התורה, פסח זה יום י"ד, יום הקרבת קורבן פסח. כן, זה בעצם היום, ומפה אנחנו לומדים ש-30 יום קודם החג דורשים בהלכות החג. זה הבסיס לכך שאנחנו צריכים ללמוד, אז בין אם זה הלכות מרובות, בין אם זה מצווה מיוחדת ללמוד הלכות החג, כן, ערך מיוחד להתכונן 30 יום קודם, אנחנו לומדים הלכות הפסח. כן.
דבר ראשון, אנחנו
בדרך כלל
עושים
המוציא
הלחם, ועושים אותו המוציא על מצות.
מתי?
בפסח?
בלי. הלחם שלנו בפסח הוא לחם נקי. כל השנה אנחנו מסואבים. יש לנו שעור. כן? אם אנחנו רוצה נאמר כך, שפסח בעצם הוא חג החירות. חירות מכל שעיבוד. גאווה זה גם שעיבוד. ולכן, מה גורם ללחם להתנפח? גאווה, להשמין. מה גורם ללחם?
שעור.
שעור. אנחנו מורידים את השעור בפסח. ולכן עושים רק קמח ומים. קמח זה גוף ומים זה נשמה. מים זה תורה. רק גוף ונפש. בלי כל הדברים שמבחוץ. וזה הלחם שלנו. כיוון שכך, אנחנו מברכים עליו כמובן. המוציא. וזו המצה בפסח. יש שנוהגים, כמו שאתה אומר, שבאמצע השנה לא מברכים על הלחם המוציא למזונות, זה נכון, גם זה נכון, כיוון שזה נקרא את פת הנכססת. יש דעה בשולחן ערוך, סימן קופסה מחד, שמה שפת הנכססת מברכים עליה בורא מיני מזונות, אפילו שהיא עשויה כפת, היא נכנסת לגדר של פת הבא וכיסנים. עד לכן יש שאומרים, ספרדים בדרך כלל נוהגים כך, שבאמצע השנה על פת נכססת, זאת אומרת מצה, מברכים בורא מיני מזונות. אבל אין ספק שבפסח, זה הלחם שלנו. ועל זה אנחנו קובעים סעודה, על זה אנחנו מסתמכים.
אם אני לוקח, בא לי עכשיו לכל מצב ולקבוע את הסעודה.
עכשיו, היום?
לא, בפסח עצמו, במשך כל השבוע.
לא משנה, זה הלחם. זה כמו שאתה אוכל לחם בלי לקבוע סעודה. יש הגדרה כזאת? לא מוכר. כן? זה נכון שאם אוכלים לחם פחות מכזית, אז מברכים המוציא, אבל לא צריך אותו לידיים.
אז זה מה שאני שואל,
אז אותו דבר. כמו לחם. לחם פחות בכזית, באופן עקרוני, לא צריכים אותו לידיים.
צריך כבר 4 מצות כדי שיהיה לי שיעור.
למה?
מצה זה כלום.
שני שליש מצה, אנחנו כבר נכנסים לעניין לסדר. שני שליש מצה זה כזית. מצה מרובעת, מכונה רגילה. בערך. יש מי שאומר גם חצי. יש מי שאומר מצה שלמה. נלך לאמצע. שני שליש מצה זה כזית.
זה לא שזה שיעור של המוציא.
בסעודה, עם ברכת המזון מדאורייתא, צריך שיהיה קבצה. פעמיים שני שליש מצה. זה אומר מצה ושליש. בסדר, וזה גם נפקא מינה, שואל השחק, כמה אנחנו צריכים לאכול בליל הסדר? כי יש לנו שיעור אכילה בליל הסדר. אבל זה לא עכשיו, לא התחלנו. זה טוב שאתה כבר חושב על ליל הסדר, אבל... כדי להגיע לליל הסדר יש עוד דרך.
כל פעם שאני בא לאכול מצה, אני חייב שום קצת ידיים? אפילו לאכול עושה סתם,
ככה, ביס לי מצה? כל פעם שאתה רוצה לאכול לחם, אתה צריך איתו ידיים?
חוץ מעניינים שאם אני אוכל פחות מזל.
לא. אותו דבר בדיוק.
אותו דבר בדיוק.
בפסח, מצה שווה לחם במשך כל ימות השנה. בסדר? נשים לב, להלכה הראשונה, מעבר לשואלים בהלכות פסח, אומר פה הרמ"א, זה דבר חשוב, חשוב ביותר, אני מדבר כל השנים, כל התקופות, בפרט בזמן הזה שאנחנו באמת רואים את המצוקה שיש להרבה יהודים בארץ, אומר הרמ"א, מנהג לקנות חיטים, לחלקה לעניים לצורך פסח, וכל מי שדר בעיר ובית חודש צריך ליתן לזה. זאת אומרת, יש מנהג, והוא מנהג כבר של הגמרא, שחייבים, צריכים, לעזור למי שאין לו. וזה א' ב' שלנו כעם שקיבל את, נקרא זה, את עממותו, כן? את עצם היותו לעם בחג הפסח, שנקרא חג החירות, ולא יכול להיות שחלק מהעם יושב לאכול בבית, בשולחן, ארוך וערוך, עם כל טוב, ויש כאלה שאין להם מה לאכול באותו ערב. לא יכול להיות דבר כזה. ככה לא מודדים חירות. חירות מודדים בעם, לא באנשים פרטיים. זה שיש לאנשים פרטיים מה לאכול ולשתות, זה טוב. זה לא מספיק לנו. אנחנו רוצים שלכל יהודי ויהודי יהיה. זה מזכיר את הסיפור עם אותו אחד שבא לרב, והרבנית אומרת לו, תפסיק לבלבל את המוח לרב. הוא בא ושואל את הרב, האם יש אפשרות לצאת ידי חובה בליל הסדר, במקום בארבע כוסות יין, בארבע כוסות חלב. הרבנית אומרת לו, הרב יש לו מספיק עבודה. מה אתה רוצה מהרב? מה חלב? מי חלב? יין. והרב אומר לה, תני לו בבקשה 1,000 שקל. מה קרה? אם הוא שואל אותי, אם אפשר לצאת ידי חובה בשתיית חלב, כנראה שגם אין לו בשר לסעודה. זה אחד שאין לו כלום. לפחות הוא חושב חלב זה יותר זול, אז אולי זה יעזור לו. כי ליטר יין וליטר חלב יש שפרש במחיר. בסדר? אז לכן אני אומר לשים לב לנקודה הזאת. לפני שאנחנו בכלל מתחילים משהו מחג הפסח, משהו מחג החירות, משהו מחג המצות, קודם כל לזכור דבר אחד. נכון, ההוצאות גדולות, אבל כמו שההוצאות שלנו גדולות, יש אנשים שאין להם אפילו את ההוצאות הקטנות להוציא. לא יכול להיות, אומר הרמב״ם, שאתה תשמח, ונקרא לזה ככה, ילדים של אלוקים. כמו שכתוב שם יש, אתה תשמח את שלי, אני אשמח את שלך. כך אומר הקדוש ברוך הוא, מביא את זה הרמב״ם להלכה. מי הם שלי? גר, יתום, אלמנה. אני, כל אלה אנשים, הם של הקדוש ברוך הוא. הם בחסדיו של הקדוש ברוך הוא חיים. אין להם ביטחון עצמי, אין להם חוסן כלכלי. שמח אותם, אני אשמח את בני ביתך. לא יכול להיות שאתה, את בני ביתך שמח, ויש אנשים אחרים שלא שמחים בחג. ולכן אני אומר, חובה עלינו. לשים לב, יש אנשים שזקוקים לכל שקל ושקל. כולם זקוקים, אבל יש אנשים שאין להם גם להוציא את המינימום שצריך. ולא ידעי המצב שאנחנו יודעים על מישהו שאין לו במה לחגוג את פסח, את חג המצות, ואנחנו נשאיר אותו במצב הזה. חייב שכל יהודי יהיה לו מה. אם נזמין אותו אלינו הביתה, אם זה אפשרי, ואם זה לא אפשרי להזמין אותו אלינו, ניתן לו. פה למשל הרמ"א מביא שנוהגים לקנות חיטים, אז אומרים כן. יש מקומות שלא מחלקים חיטים, כי מה יעשה עם חיטים? אז מחלקים קמח, ואנחנו נאמר, גם היום תחלק לו קמח, מה יעשה עם קמח? אין לו מה לעשות עם זה, אז מה צריך לתת לו? מוצר מוגמר, תן לו מצות, תן לו יין, תן לו בשר, עופות, בלי שפעת, כן? שיהיה הכל מסודר. אבל שאדם יהיה לו מה לעשות, שיהיה לו מה לאכול, שהוא ידע שהוא פותח שולחן של ליל לסדר, בן מלאכים. הוא חלק מהעם ישראל, אפילו שכל השנה קשה לו. כן.
הרב, הקטע של מוצא
שבת
לחם,
זה רק
בימי
החג, לאותה שיטה שאמרנו, לספרדים. כי אצל אשכנזים כל השנה, מצה ים מוציא.
אני, אם אני אוכל לפני זה,
זה
הזונות? ספרדים, אם אני אוכל לפני זה, עכשיו אם אני
אוכל
לפני זה,
מצה? זהו, לכן אני שואל על עכשיו. יש מנהגים שונים. יש כאלה שנוהגים שלא לאכול מצה מפורים. מדוע? כדי שיהיה טעם טוב בליל הסדר למצה. עכשיו, יש כאלה שנוהגים מ-30 יום, יש כאלה מראש חודש, יש כאלה שבוע קודם, אבל באותו יום זה הלכה. לשים לב, ביום י' ד' בניסן, אסור בשום אופן לאכול מצה. בשום צורה. זה הלכה. מנהג, שבוע קודם, ראש חודש, שבועיים קודם, מפורים, לא, זה מנהגים. כל אחד לפי המנהגים שלו. אבל הלכה, דין, זה ביום י' ד' לא אוכלים מצה בכלל. אחרי שגמר פסח, לפי דעות רבות אצל הספרדים, נגמר פסח, יש לך לחם אחר, המצה כבר לא לחם. מזונות. יש מי שאומר עד פסח שני. בסדר? גם זה מופיע. כן, מנה, ככה, זכר לקורבן הפסח, שיום י' באייר אחר הצהריים, זמן הקרבת קורבן פסח, אוכלים מצה שמורה. יש נוהגים כך. בכל מקרה, אנחנו, מה שראינו פה בהתחלה, זה את העניין של לימוד ההלכה, ואת העניין של דאגה לעניים, לאנשים שאין להם, על מנת שיוכלו לקנות מוצרים לפסח. טוב, ראש חודש. אין נופלים על פניהם סעיף ב'. אין נופלים על פניהם בכל חודש ניסן, ואין אומרים צדקתך בשבת במנחה, ואין מספידים ואין מתענים בו. להזכיר בציבור, והבכורות מתענים בו בערב פסח. אומר הרמ"א, גם אנו אומרים צידוק הדין בכל חודש ניסן, ונהגו שאין מתענים בו תענית כלל, אפילו יום שבית בו אביו או אמו, אבל תענית חלום מתענים, ואנו אומרים מזמור תודה ואל ערך אפיים ולמנצח בערב פסח ולא ביום טוב, ונהגים להרבות קצת באכילה ושתייה ביום אחר החג, והוא איסור חג. שימו לב מה יש לנו בו. קודם כל, חודש ניסן רובו הוא בשמחה. מדוע? אנחנו בערב מירי ראש חודש ניסן מתחילים לומר פרשה סדר הנשיאים. זאת אומרת, הקמת המשכן במדבר בשנה השנייה, כן, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, באלף בניסן, שנה לאחר יציאת מצרים, הקמת המשכן הייתה באלף בניסן. מאותו יום הנשיאים היו מקריבים את קורבנותיהם לחנוכת המזבח, חנוכת המשכן. אנחנו נוהגים שכל יום ויום קוראים את קורבן אותו נשיא שהקריב באותו יום. ביום הראשון, ביום השני. בסדר? ולכן ימי הקרבת קורבנות הנשיאים וימי חנוכת המשכן הם נחשבים לימי שמחה, שבהם לא אומרים תחנון. ואנחנו לא אומרים תחנון. הגענו עד י"ב. בסדר? י"ד זה יום הפסח, הקרבת קורבן פסח, שלצערנו, נכון לשנה שעברה, עוד לא הקריבו קורבן פסח. השנה נחכה ונראה, אנחנו נתכונן, ובעזרת השם נקווה שהקדוש ברוך הוא יסייע בידינו שנוכל להקריב קורבן פסח. רק כדי לסבר את האוזן, נאמר שאם כל עם ישראל תמה, יש אפשרות להקריב קורבן פסח בתומה, ועוד נאמר, שאם יודעים את מקום המזבח, אז יש אפשרות להקריב קורבן פסח גם בלי שיש בית מקדש. ובעוונותינו אנחנו לא מקריבים קורבן פסח, כי אין בידינו אפשרות, ואין ידינו תקיפה, כן, לבוא ולהקריב קורבן פסח, ולפחות נצליח להחזיק את מה שיש, כן, זה כבר טוב. אבל אולי הקדוש ברוך הוא יערה רוח ממרום, ונוכל בעזרת השם להקריב קורבן פסח, כן, כהלכתו, כבר השנה, בעזרת השם. אבל נכון, לשנה שעברה לא הקריבו קורבן פסח, אבל זה יום שבו מקריבים קורבן פסח, זה י"ד. לאחר מכן ט"ו עד כ"א זה ימי חג המצות, איסרו חג, זה יום הבא גם לא, ויצא רוב החודש בלי תחנון. לכן בחודש ניסן עד סופו לא אומרים תחנון. כל ימי חודש ניסן לא אומרים תחנון. מאלף ועד ראש חודש אייר. תחנון לא אומרים. בסדר? זה דבר אחד, לכן גם לא קובעים בו דברים של אבלות. כמו שאומר הרמ"א, לא אומרים צדקתך, שולחן ערוך אמר, צידוק הדין אומר הרמ"א, שמנהגים של אשכנזים שבערב פסח לא אומרים מזמור לתודה, כי לחמי תודה לא מקריבים, כי הם באים חמץ. זה ספרדים אומרים את מזמור לתודה, למנצח לא אומרים, זה ספרדים לא אומרים, כל זמן שלא אומרים תחנון, לא אומרים למנצח, ינחה השם ביום צרה. אצל אשכנזים אומרים למנצח, אפילו שלא אומרים תחנון. ודבר נוסף הוא, לא קובעים בו תעניות וימי אבלות. לכן אני מזכיר את הדבר, הממשלה קבעה שיום כ"ז בניסן, יום השואה והגבורה. הרבנות לא קיבלה את זה. זה אפשר לומר האירוע היחיד שלא הייתה הסכמה בין הרבנות לבין הממשלה. ועד היום, כשמדברים על יום השואה או בלשון אחרת יום הקדיש הכללי, הרבנות הראשית קבעה בעשרה בטבת, ואז יש את כל הנושא הזה של מי שמקום קבורתו לא נודע, וכל מה שקשור לזה לגבי השואה, ומדינת ישראל קבעה שכ"ז בניסן, זה היה מרד גטו ורשה, וכל מה שקשור לעניין הזה, הרבנים לא, הרבנות הראשית לא יכולה לקבל את זה. כי אנחנו יודעים שזו הלכה שלא קובעים ימים של אבלות, לא קובעים ימים של צער בחודש ניסן. בחודש ניסן אין דבר כזה. חודש ניסן הוא חודש שמח. זה חודש שבו יצאנו ממצרים. זה חודש שבו הראינו לעולם כולו שיש אפשרות לשנות מציאות. ידוע הרי שלא היה עבד שהצליח לצאת ממצרים. לא היה דבר כזה. זה לא היה בלקסיקון בכלל. מי שנולד עבד, עבד ימוד עבד. הוא ובניו ימשיכו להיות עבדים. שרשרת הדורות. אין חדש תחת השמש. אתם תחת השמש עובדים, ותחת השמש ממשיכים לעבוד. ואין שום שינוי. עצם המציאות. שעם ישראל בא, לפי הקדוש ברוך הוא כמובן, וחידש את העניין הזה שיש אפשרות לצאת לחירות, זה הפך את כל מציאות העולם. בכל העולם, אנחנו יודעים היום, שיש מציאות של חירות, יש אפשרות להשתחרר. את כל זה בא מכוחו של עם ישראל. לא, 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 לא. אנחנו מדברים על תפילת שחרית, אחרי אשר יושב בביתך, לפני ובא לציון, המנצח ינחה השם ביום צרה, ישגבך השם ליעקב. אצל ספרדים כל פעם שאין תחנון, גם לא אומרים למנצח. ואצל אשכנזים, רק בימים מיוחדים שלא אומרים תחנון, לא אומרים לצער. שחרית אני מדבר. שחרית, כי זה שייך לצער. בצהריים זה שייך לפרשת התמיד. אז זה לא קשור.
כשאתה
יוצא
איפה?
אז
אחרי
בעצם גואל? לפני הוא בא לציון. אחרי אשר יושב בביתך. בין לבין. טוב. וכמובן, כמו שאמרנו, בשבת לא אומרים צדקתך, כי צדקתך זה במקום תחנון שנמצא השבוע, אז אם לא אומרים תחנון, לא אומרים גם צדקתך באותו זמן. כן, אומר השולחן ערוך סימן תף למד, שבת שלפני הפסח, קוראים אותו שבת הגדול, בני הנס שנעשה בו. אומר הרמ"א, ומנהג לומר במנחה, ההגדה מתחילת עבדים עיינות לכפר כוונותינו, פוסקים לומר בכי נפשי, זה כמובן לפי שיטת הרמ"א, אשכנזים, וגם הגר"א אומר שבשבת לא אומרים את ההגדה, יש שיטות שונות בעניין הזה. אבל בכל מקרה, מה שחשוב לנו זה, שבת שלפני פסח קוראים אותו שבת הגדול, ומציין השולחן ערוך סיבה אחת, יש המון סיבות למה נקראת השבת הזאת שבת הגדול, אבל דבר אחד הוא אומר, כיוון שנעשה בו נס גדול. מה הנס הגדול שקרה לאבותינו במצרים, בזמן יציאת מצרים? שבת הזאת הייתה השבת שלפני יציאת מצרים. ליל הסדר בשנת 2448 לבריאת העולם, בית אלפים תף ממחת, ליל הסדר באותה שנה, יציאת מצרים הייתה ביום חמישי. זאת אומרת, ליל הסדר היה ביום רביעי בלילה. זמן הקרבת קורבן פסח היה, י' היה ביום רביעי. י' בניסן היה בשבת. וזה מה שמשה רבנו מצווה את עם ישראל, שבעשור לחודש משכו וקחו לכם צון למשפחותיכם ושחטו הפסח. זאת אומרת, אנשים היו צריכים לקחת את הכבש, להשאיר אותו אצלם בבית, לפי מה שאומר המדרש, קשור בקרעי המיטה, מיום י' ועד י' ד' וביום י' ד' לשחוט אותו. פה יש בעיה. בעיה חמורה, וזה הנס הגדול. האם יש אפשרות במצרים לקחת כבש ולקשור אותו לקרי המיטה? אני לא יודע אם להגיד שזה כמו, אבל זה דומה לכך שבהודו ניקח פרה ונקשור אותה לקרי המיטה. מה יעשו לנו באותו רגע? יש אפשרות לעשות כך?
לא נראה לי.
לא נראה. נראה שלא. זאת אומרת, משה רבנו בא לפרו, כשהוא אומר לו, טוב, תסבחו, תעשו מה שאתם רוצים, אז אומר משה רבנו לפרו, וכי נסבח את תועבת מצרים ולא הסכלונו? מה זה תועבת מצרים? עבודה זרה של מצרים. אנחנו שוחטים כבשים כקורבן. האם אנחנו נוכל לשחוט את תועבת, את אלילי מצרים, האליל של מצרים, הכבש, ולא הסכלו אותנו? אי אפשר. חייבים לצאת ממצרים כדי לעבוד את השם. וזה בדיוק מה שעשו בני ישראל. ביום העשירי בניסן, כל אחד לקח כבש, איש לפי אוכלו תחוסו על עשה, לפי משפחות, לפי גודל עשה וגודל המשפחה, קשרו אותו לקרי המיטה משבת י' בניסן, ועד יום רביעי י' ד' בניסן, ואז שחטו אותו. לקחו את אלוהי מצרים וקשרו אותו, זה נס. והמצרים לא אמרו כלום. ולכן פה אנחנו עוד לומדים דבר הרבה יותר פנימי ועמוק. כדי לנצח בקרב, קודם כל צריכים לנצח את הקרב הרוחני. אם ניצחנו את הקרב הרוחני, אפשר אחר כך לנצח גם בקרב הגשמי. אבל כל עוד לא הייתה הכרעה רוחנית, אין הכרעה גשמית. והדברים הם נכונים לכל הזמנים, גם להיום. כדי לבוא ולהכריע קרב, צריך להכריע רוחנית. כדי לבוא ולנצח בקרב, צריכים להיות צודקים מבחינה רוחנית. אם אנחנו צודקים מבחינה רוחנית, מודעים לכך, יודעים את העניין הזה שאנחנו בצדקת דרכנו, יודעים שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אנחנו מספיק טובים כדי שמבחינה רוחנית יהיה יותר טובים מאחרים, הכרענו את הכף הרוחנית, למעלה הוכרעה המלחמה הרוחנית, המלחמה הגשמית גם תוכרע. דרך אגב, זו תשובה לשאלה, מה הפתרון שלכם? זה הפתרון שלנו. פתרון שלנו, כמו שאמר משיח לרבי ישוע בן לוי, היום אני בא. הסיפור שרבי ישוע בן לוי הלך על פתח מערה, ראה את אליהו הנביא שם. ואמר לו, תשמע אליהו, אני רואה שני אנשים בתוך המערה פה, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר. אבל אני שומע שלושה. מי זה השלישי? ככה רבי ישוע בן לוי הולך על פתח מערה, רואה את אליהו הנביא ושואל אותו. זאת אומרת, כבר אנחנו יודעים שרבי ישוע בן לוי היה לו גילוי אליהו, ועוד כמה דברים, כן? זה היה רבי ישוע בן לוי. אומר לו, אני שומע שלושה, אני רואה שניים. אמר לו אליהו הנביא, כנס פנימה, תראה מי נמצא איתם. נכנס פנימה, רואה רבי ישוע בן לוי את המשיח. אומר לו המשיח, שלום עליך בן לוי. שלום עליך משיח. שואל את השאלה הנשאלת. שואל רבי ישוע בן לוי, למתי יהיתם מר? מתי יבוא מר? אדוני, מתי אתה מגיע? נכון? שאלה שעוד כמה אנשים שואלים אותה. מתי תבוא משיח? אומר לו המשיח, היום. יוצא החוצה. אומר לו אליהו הנביא, נו, ראית? הוא אומר, כן, ראית משיח. שאלו, מה שאל אותך? הוא אומר, שאל אותי, מה שלומך בן לוי? אומר לו, אם אמר לך בן לוי ולא קרא לך יהושע, גם אתה, גם אביך הצדיקים, ומזומנים לחיי העולם הבא. גן עדן יש לכם בטוח. ובסדר, תודה רבה, שאני יודע מי אני, אבל, ואני אומר את המילים שמוזכרים בדברי חכמים, אומר רבי ישוע בן לוי לאליהו, שקורא כמשקר בי. שיקר עליי שקר גדול המשיח. אין מה אתה מדבר. אומר לו, יבי, מה אתה אומר? אומר, אתה יודע? הוא שיקר עליי. אמר לי שהוא בא היום, והנה היום הוא עולה להיגמר, והוא לא בא. שקר עליי. אומר לו אליהו, אם שמעת, לא הבנת מה הוא דיבר. הוא אמר לך, היום, ויש פסוק, מה ההמשך של היום? היום אם בקולו תשמעו. מה חשבת? סתם היום. אם בקולו תשמעו. ישמעו בקולו של הקדוש ברוך הוא, היום הוא בא. הקדוש ברוך הוא מזמן כבר רוצה לגאול אותנו. מזמן הוא מחפש איזושהי נישה להיכנס כדי להביא את המשיח. איפה הבעיה? באחריות מי? כי לפעמים אנשים אומרים, הקדוש ברוך הוא רוצה, לא רוצה, הוא רוצה. יש תשובה אחת פשוטה. ישירות מהמשיח ודרך אליהו הנביא גם. ורבי יהושע בן לוי. היום אם בקולו תשמעו. תשמעו בקולו של הקדוש ברוך הוא היום, היום הוא מגיע. במילים אחרות, לא לזרוק כלפי שמיה. אנחנו פה. אלה שנמצאים היום. עם ישראל כולו. תלוי בנו. אנחנו יותר טובים. אנחנו ראויים. בעזרת השם. בעזרת השם. וכל זה בא, כמו שאנחנו הזכרנו גם פעם קודמת, כל זה בא כתוצאה מהבנה מהו עם ישראל. קדושתו של עם ישראל. ייחודו של עם ישראל. שעם ישראל לא יתערב בגויים. זה הדבר הראשון. נקודת המפתח היא שמירת קדושתו של עם ישראל. גם קדושה פרטית של כל אחד ואחד, אבל קודם כל שמירת קדושת עם ישראל. לדעת שעם ישראל לא מתערב בגויים. שהנושא הזה של התבוללות וגויים, כן, לא קשור אלינו בכלל. אנחנו יהודים ששומרים על קדושת עם ישראל. וככה יגיע ליל הסדר. מדוע? אמרנו שבליל הסדר, ואומר לך בדמי חיי, בזכות שני דמים, עם ישראל נגאל. דם הפסח ודם הברית. זאת אומרת, הדיבור, האכילה, הפה, שעליו אנחנו שומרים, מה אנחנו מדברים, מה אנחנו אוכלים, ומצד שני, קדושת הברית. זאת אומרת, ואומר לך בדמי חיי, מי שלא נימול, מי שלא שומר על קדושת המילה, לא יכול לאכול קורבן פסח. קורבן פסח, אלה שני הדברים. כל ההמשכיות של עם ישראל מתנקזת. בצד הרוחני, בצד הגשמי. שניהם ביחד. זה המשכו של עם ישראל. ככה אפשר להיגאל. זהו תהליך הגאולה. אם אנחנו רוצים באמת לראות את הדברים כפי שהם, צריך בלי כחל וסרק, לדעת, לשמור על קדושת עם ישראל. זה הבסיס לכל. זו דרך הגאולה. זה המהלך. כמו שציינו אותו, מט"ו בשבט לט"ו באדר לט"ו בניסן. ט"ו בשבט אכילה, ט"ו באדר זה עמלק, זה מילה, קדושת ישראל, ואחר כך אפשר להגיע לט"ו בניסן, ליל הסדר, לאכול קורבן פסח. לכן, אומר פה השולחן ערוך, ששבת הגדול נקראת על שם הנס הגדול שאירע לאבותינו במצרים, שקשרו את אליל מצרים, הכבש, לחרי המיטה, ואף אחד לא פתח את הפה. זאת אומרת, קודם כל טיפלו באלוהי מצרים. קודם כל הייתה הכרעה רוחנית. אחר כך אפשר גם את הכרעה הגשמית, ליל הסדר וקריאת ים סוף וכל מה שקשור למלחמות, השם יש מלחמה. אבל קודם כל, הכרעה רוחנית. בכל מקרה אני אומר, נשים לב לנקודה הזאת, אנחנו בפתיחה שלנו כן מדברים על עצם חובת הלימוד, על חודש שהוא כולו חודש של שמחה, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה החודש הראשון, או המצווה הראשונה שנצטוו בבני ישראל, כבר בארץ מצרים, לפני מתן תורה, כן, משה רבנו ואהרון, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה הפרשה הנוספת, המפטיר, שנקרא בשבת הקרובה, שבת שלפני ראש חודש ניסן, שמוציאים שני ספרי תורה, קוראים בשנייה, מעבר לפרשת ויקל פקודי, נקרא פרשת החודש, שהיא מציינת לנו את האפשרות להתחדשות. האפשרות הזאת לגאולה. יהודים, תתכוננו. אם קראנו פרשת פרה שבת שעברה, שזה טהרתם של עם ישראל, מגיעים פרשת החודש, העניין של ההתחדשות, העניין של התקווה, של הגאולה, שעם ישראל יגאל כולו. וזה בעצם המצווה הראשונה שנצטוו בני ישראל בארץ מצרים. נכון. ראש השנה לחודשים. לרגלים, לרגלים, למלאכים, נכון. אם אתה שואל על אילנות, אז גם זה צריך להזכיר. התחדשות של העולם היא בניסן. בניסן פריחה. ביער כבר רואים פירות, זיו. חודש יער נקרא חודש זיו. נראה בו זיוו של עולם. כן, זה חודש זיו. וחודש האביב זה חודש ניסן. ולכן כתוב שאדם שיוצא לשדה, רואה אילנות מלבלבים, אילנות שיש בהם פירות, אילנות שיש בהם פריחה, לא פירות, דווקא לא פירות, פריחה. בחודש ניסן צריך לברך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שלא חסר בעולמו כלום, ובריו הבריאות טובות, באילנות טובות, להנות בהם בני אדם. הקדוש ברוך הוא ברא את האילנות כדי שאנחנו נהנה מפירותיהם. מראש חודש ניסן ועד סופו. ועד סופו, מומלץ, מומלץ להזדרז. מדוע? כי כשאומרים טוב, מחר, מחרתיים, בסוף מגיע חודש אייר ושכחנו. בסדר? ויש מקומות שבהם עושים מזה עניין שלם, יוצאים כולם ביחד, גם פה במכון מאיר, יוצאים כולם בחוף קריית משה, יש בית של משפחה של צדיקים, שהם כל שנה מערכים את כל מי שרוצה. בראש חודש ניסן, באים החכמים, כל אנשי השכונה, מניינים, באים, יש שם עצי פרי, כדי שיברו ברחוב קריית משה פינת גת. יש הכל, הכל יש. כל מה שצריך, הם מביאים שם דפים הם מכינים כבר, עם כיבוד, ועם כל דבר, כדי לעשות את הכל, להודות לקדוש ברוך הוא על הטוב שהוא נותן לנו. צריך לשבח, משפחת הלוי, ברחוב קריית משה, פינת רחוב גת, גם מכון מאיר, בשירה וריקודים, הולכים לברך, לאחר תפילת מוסף, הולכים לברך ברכת האילנות. כן, זה דבר שצריכים לדעת אותו, זה חלק מהכרת הטוב שיש לנו לקדוש ברוך הוא על הטוב שהוא נותן. כשמכירים טובה, מקבלים פי שניים. וזה חלק מהעניין שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, החודש הזה לכם ראש חודשים, באמת הוא ראשון, לכל חודשי השנה. מפה אנחנו מתחילים. פה יש התחלה חדשה. כאן יש את כל האפשרות להתחדשות של עם ישראל, ואת כל המציאות הזאת של עם ישראל שנגאל, חי בארצו, בעזרת השם, בגאולה שלמה. כן. כל יום מימות השנה יש לו תכונה. אנחנו לא יודעים כל יום בדיוק מהי תכונתו. אבל במקום שהייתה פריצה, היה מאורע, רציני, חשוב, אנחנו יודעים שזה המסוגלות של אותו יום. לכן חכמים אומרים בגמרא במסכת תענית, למשל, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, מי שיש לו דין עם גוי באב, יברח ממנו. למה זה חורבן הבית? אל תתעסק עם גויים באותו חודש. ולמצא נפשי באדר, כחומר רב פאפה. כן? וימציא את עצמו באדר. למה? שיש לו מזל טוב. ראשי אומר שם במקום למה אדר יש לו מזל טוב, שהיו בו ניסים, פורים ופסח. תשימו למה אומר ראשי, זה לא טעות. יש פה מהלך מפורים לפסח. זאת אומרת, יש זמנים שבהם אנחנו אומרים, כן, יש כל דבר כזה. יום הכיפורים. משה רבנו יורד מהר סיני ואומר, בשם הקדוש ברוך הוא, סלח הקדוש ברוך הוא. התברר לנו שיום הכיפורים הוא יום סליחה. כל שנה ביום הכיפורים אנחנו מבקשים, אנחנו מתחילים סליחה. יום ראש השנה, יום פקידה. מי נפקד בראש השנה? שרה, רבקה, חנה, יוסף מבית האסורים. כולם בראש השנה. מה הרשימה הזאת? יום ראש השנה זה יום של פקידה. למה? כיוון שהייתה התפרצות. ביום הזה אנחנו יודעים איך לסמן אותו. ליל הסדר הוא בו הייתה התפרצות של חירות. בניסן נגלו, בניסן עתידים גם נגלו. זאת אומרת, יש מסוגלות יותר גדולה לזמן הזה לגאול אותנו. חודשים? יש לך תמוז, יש לך אב, יש בטבת. צערנו. כמובן שגם את זה אפשר להפוך. מה? חשבן? כלום. אין בו כלום. כלום ניק. תאו בואו. בסדר? אז זה המבול. חשבן. בואו. אבל יש לנו ימים שהם מסוגלים. ברגע שהיה איזשהו אירוע, אנחנו יודעים, כן, זה יום מסוגל. התגלה לנו הדבר הזה. בסדר? ויש דברים שאנחנו יודעים שהם חוזרים על עצמם. בתשעה באב, הרבה מלחמות פרצו. גירוש ספרד, מלחמת העולם הראשונה. יש הרבה דברים שהיו בתשעה באב. אז לכן, הימים האלה הם ימים מסוגלים. אם נצליח להתחבר אליהם, להתחבר במציאות אל הימים האלה, להבין שאנחנו הולכים לקראת ימים גדולים, וכבר התחלנו אותם בפורים, ואנחנו במהלך 30 יום, מפורים ועד פסח. יש להם שירות לתפוס טרמפ על העניין הזה. להתקדם קדימה. אנחנו חייבים. לראות איפה היא גאולת ישראל. לראות באמת שעם ישראל יגאל בגאולה שלמה, בעזרת השם, כן, בשמחה ובטוב לבב. נזכה לראות בביאת משיח צדקנו.